זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
שלום לכם, אתם על זמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. אתם יכולים להאזין לנו גם באתר של רדיו קולגת ובאפליקציות הפודקאסטים שלכם. שלום שאולי, מה שלומך?
שלום דוד, מה נשמע איתך?
אני מחמם מנועים לקראת פרק טעון במיוחד, מה איתך?
אני מרגיש מעולה, מה מתוכנן לנו היום?
טוב, בשני הפרקים הקודמים עסקנו בשאלה אם לישראל יש חוקה. אם לא הזנתם להם, אנחנו ממליצים לכם להאזין לשניהם לפני שאתם מאזינים לפרק הזה, שיעסוק בעיקר במתחים בין הכנסת והממשלה לבין בית המשפט העליון, נושא טעון שעולה לא מעט לכותרות בשנים האחרונות. דיברנו בפרקים הקודמים על העניין הזה שהחוקה המתהווה שלנו בעצם בנויה טלאים טלאים, וגם על כך שניתן לחוקק חוק יסוד, שהוא בעצם חלק מהחוקה, ממש כמו חוק רגיל, מה שלא מקשה על המחוקק, או במקרה הזה על המכונן, כלומר הכנסת, לעשות שינויים דחופים בחוקי היסוד. ראינו את זה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות המשבר הפוליטי שהיה בישראל וחלל ארבע מערכות בחירות בתוך שנתיים, ממשלות לא יציבות, ממשלות מעבר. ראינו בשנים האלה גם לא מעט שינויים שנעשו בחוק יסוד הממשלה ובחוק יסוד הכנסת, כדי להתאים או להנגיש את חוקי היסוד לצרכים פוליטיים. אילו הייתה לנו חוקה מגובשת ונוקשת, יכול להיות שלא היינו מגיעים בכלל למשבר הזה. אבל שאולי, בכל זאת, איך בית המשפט מתייחס לכל אותם שינויים דחופים שנועדו בדרך כלל לתועלת פוליטית?
אוקיי, אז באמת נראה לי שהשינויים הדחופים האלה זה אחד מהרעות החולות שיש לחוקי היסוד, וזה חלק דברים או התנהלויות שהמתנגדים להגדרת חוקי היסוד כחוקה משתמשים כדי להגיד, הנה אין פה חוקה. כי חוקה היא אמורה להיות נוקשה, לא אמורה להיות להשתנות. אנחנו רואים שלמשל חוק יסוד הכנסת וחוק יסוד הממשלה עושים בהם שינויים דחופים כל הזמן לצרכים פוליטיים. תראה, בית המשפט הוא נזהר בעניינים האלה. בכל מה שנוגע לצדדים המוסדיים הוא הולך טיפין טיפין ונזהר לא להתערב יותר מדי. הרבה דברים לא הבשילו לכדי מה שנקרא דברים אופרטיביים, ובית המשפט בגלל דוקטרינת הבשלות, מה שנקרא, דברים שלא התבשלו ובאמת יצאו לפועל, בסוף לא נדרש והכריע בהם.
כן.
כמובן שהביקורת הכללית היא שכך לא נראית חוקה, ככה לא מתנהלת חוקה, ולכן צריך להגיד את חוק יסוד החקיקה, שיקשה על השינויים הדחופים האלה רק לצרכים פוליטיים.
אבל בכל זאת בזמן האחרון בגץ כן אומר, הגיעו מים עד נפש, היה את בגץ פשרת האוזר, שהוא נכון. בגץ בעצם משתמש במושג שנקרא דוקטרינה, שנקראת שימוש לרעה בסמכות המכוננת,
נכון.
שלא נעשה בו שימוש עד אותו פסק דין, נכון. אלא רק באוביטר, כמו שהזכרנו
נכון,
קודם.
נכון, או גם תיקון חוקתי בלתי חוקתי, גם זה כן, דוקטרינה שאומנם עוד לא השתרשה, אבל גם כבר היא נמצאת כמובן, נמצאת כבר על הבמה. כן. אגב, מי שהביא את זה לסיפור הישראלי זה פרופסור יניב רוזנאי, אחד מהמרצים והחוקרים משפט חוקתי המזהירים והמרשימים ביותר שיש בישראל. הדוקטרינות האלו, אגב, זה שתי דוקטרינות שונות, גם הניצול לרעה של הסמכות המכוננת וגם תיקון חוקתי לא חוקתי, למרות שזה נשמע מאוד דומה,
כן.
הם נמצאים גם בתוך מחלוקת פוליטית מאוד 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 רצינית, גם במערכת הפוליטית וגם במערכת
המשפט עצמה.
גם במערכת האקדמית, בדיוק. במערכת המשפט, או נגיד במערכת האקדמית, כי במערכת המשפט היא די הומוגנית, כן? גם שם כולם מיישרים קו עם הקודקוד. במערכת האקדמית יש יותר חצופים, אנשי האקדמיה שאומרים את דעתם. תראה, השאלה היא כמובן, מי מחליט? זו שאלת השאלות. מי מחליט? מה הכוונה ממחליט? מי אומר את המילה האחרונה לגבי ערכי היסוד, עקרונות היסוד, תפיסות היסוד של המדינה? מי קובע מהו האינטרס הציבורי? מי קובע מה התחולה והתוכן שאנחנו מכניסים לביטוי יהודית, דמוקרטית, חירות, כבוד וכיוצא באלו? מי מחליט? והחשש, לפחות מצד המתנגדים לדוקטרינות שציינתי מקודם, ושאתה ציינת כמובן את הניצול לרעה, זה שבית המשפט, מבלי לשים לב, יוצר מנגנונים שמקנים לו את האפשרות להגיד, הערך הזה הוא טוב, והערך הזה הוא ניצול סמכות לרעה של הרשות המכוננת. כלומר, איך אתה מחליט מתי להשתמש בכלי הזה? מי אמר שזה ניצול לרעה? אז נכון, יש פה התנהלות שהיא באמת היא לא בריאה, היא לא טובה, אבל אם זה ניצול לרעה, מושג מאוד קשה, עד כדי כך שאתה מבטל את ההתנהלות של הרשות המבצעת או הרשות המחוקקת, בשם הטענה שיש בו ניצול לרעה של הסמכות המכוננת. מי המחליט? מי מחליט מה רע ומה טוב? מה נכון ומה לא נכון? עכשיו, אם אני אומר בית המשפט העליון, הוא קובע הכל ואין בלתו, אז בסדר גמור, אז בית המשפט קבע, ועל פי ושק דבר, אבל מה יקרה, וזה תמיד אני שואל את הקולגות שלי, כשבאים ותומכים בבית המשפט העליון בצורה מאוד מאוד חזקה. מה יקרה מחר בית המשפט העליון ישבו שופטים שהם לא רואים עין בעין את הערכים שכולנו מאמינים בהם? לא רואים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא משנה מאיזה צעד, אגב. יכול להיות 15 מהצד הזה או 15 מהצד ההוא, זה לא משנה. בסופו של דבר, אנחנו מכוננים פה מנגנון שעוקב בצורה מאוד פשוטה את העיקרון הדמוקרטי. יש 6 מיליון בעלי זכות בחירה, הולכים לבחירות, שולחים נציגים, מחליפים אותם כשאנחנו לא מרוצים מהם. אגב, בישראל אפשר להגיד שאפשר להחליף אותם. לפני שנה לא הייתי יכול להגיד את זה, כמו נשמע, נתניהו ליד או לא מיד. אז לא, זה גם הוחלף. הנה אנחנו מחליפים גם את השלטון, והדבר הזה מביא לידי ביטוי את החלטת הציבור. מה קורה אם מחר בבית המשפט ישבו כאלו שהם לא רואים עין בעין את רוב הציבור, בצורה גורפת? הם יחליטו. הם יגידו, שמע, אתה חוטא לערכים, ואני מבטל את זה על פי פסקת ההגבלה, או אתה עשית ניצול לרעה של הסמכות המכוננת, ואתה לא יכול לשנות את חוקי היסוד. למה? כי אני רואה את זה כניצול לרעה. מי מחליט? עכשיו, זו שאלה מאוד קשה במתח, כן. ומה התפקידים השונים. אבל צריך באמת להיות גם מספיק ישרים כדי לזהות את ההתנהלות הזאת.
כן, אבל בכל זאת נעשה פעם אחת שימוש בניצול לרעה בסמכות המכוננת על ידי בית המשפט.
מה שבית המשפט העליון קובע.
כן, לכאורה זה קרה, בשורה התחתונה זה קרה.
נכון, כלומר לא, זה מה שבית המשפט קבע שקרה.
נכון.
אני אומר את זה. אגב, אני לא אומר שאני לא מסכים עם זה, אבל אני חייב לציין שבית המשפט, המערכת הפוליטית מבחינתה, עשתה משהו שהוא בסדר גמור. שוב, השאלה, איך אנחנו מגדירים את
גבולות? שאלה אם להחליט, ואת זה אולי חוק יסוד החקיקה יוכל לעזור לנו, אבל אני כן רוצה להתעכב על התיקון החוקתי שאינו חוקתי. בית המשפט העליון אמנם עדיין לא עשה בו שימוש, אבל האם ייתכן שלמרות שאין לנו חוקה הרמטית, יעשו שימוש בדוקטרינה הזאת.
כמו
זה ממש סתירה רצינית הרבה יותר מכל מה ששמעתי עד עכשיו.
אז אני חושב שהדבר הזה הוא כבר היה צריך להרים גבות כשזה נעשה ב-95. כשבית המשפט העליון נתן לעצמו סמכות בבנק מזרחי, לבטל חוק על בסיס חוקה לא שלמה, כבר אז, איך שומו שמיים, איך דבר כזה קורה. אבל אני, בתפיסה די שמרנית, בא ואומר, חבר'ה, די, שחררו, בית המשפט קבע את זה לפני 25 שנה, 26 שנה, קדמו. יש לי עוד חברים בתוך המיליה השמרני שבאים ואומרים, לא, אורתו בחטא, בית המהפכה החוקתית צריך לבטל את סגי המהפכה. חבר'ה, תירגעו, די, כבר עברנו את זה. אי אפשר עכשיו לשלוף את הבסיס, מה אתה רוצה, כל הבניין ייפול? אנחנו כבר 10 שנים, יותר מחצי יובל, מתנהלים על פי המהפכה החוקתית. אגב, איך פספסו את זה, זו שאלה אחרת ומעניינת, אבל אנחנו כבר לא שם, תתקדמו. מה הבעיה? שבית המשפט העליון לא עוצר שם. בית המשפט העליון לא רק מבטל חוקים, בית המשפט העליון בבג"ץ חסון האחרון על חוק יסוד הלאום, ואגב, גם במסגרת הסיפור עם האוזר, נוטה לעצמו לעשות ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד עצמם. ופה כבר אני תופס את השערות ואני כבר לא יודע כבר מה לעשות, כי אני לא יכול להגן על בית המשפט בהקשר הזה. כי כל עוד בית המשפט העליון אמר, אני נוטל את הסמכות על החוקה, ואני קובע שהחוקה הזאת זה חוקה. די, מסיים את הסאגה הזאת. הרר אמר ל-950, לכונן, נמשכנו ה-95, יש חוקה. אני הבוגר האחראי. כן, טוב, עשו את זה, עשו את זה בצורה נכונה, לא עשו את זה בצורה נכונה, אי אפשר לבוא בטענות ולהגיד, וואלה, היה פה מהלך שאולי היה נדרש. מישהו לוקח את המושכות, מישהו אומר, בוא נסגור את הפינה הזאת. אבל שבית המשפט העליון לפני כחצי שנה בבג"ץ חסון, ואגב הוא עשה את זה כבר לפני 2.5 בחוק יסוד תקציב המדינה הוראת שעה, שכבר שמה הוא כבר התחיל ליצור לעצמו את הסמכות לעשות ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד, אני משתגע, אני כבר יודע מה להגיד. כי כל עוד אתה קובע שחוקי היסוד זה החוקה וכולנו כפופים לחוקה, גם הרשות השופטת כפופה לחוקה, זה אני מבין. אבל עכשיו שהרשות השופטת בשם עקרונות יסוד של השיטה, אגב, משפט שאני לא יודע מה הוא אומר, באה ונוטלת ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד עצמם, אז לזלזל, מי קובע מה נכון ומה לא נכון? מי קובע מה הם ערכים? אני הבנתי שחוקי היסוד קובעים את הערכים ועל פי הם מתנהלים.
לא, אבל השאלה היא, בסופו של דבר, מי שאמור היה לעשות את זה, זה הכנסת בקובע כרשות המכוננת. זה לא קרה. בית המשפט העליון, כמו שאמרת, לוקח את המושכות לידיים.
נהדר. אז אתה בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר, המצב רע, אז בוא נעשה אותו יותר גרוע. אני לא מאשים אותך בזה, אני בעצם...
לא בהכרח, אני אומר, יכול להיות שאם אף אחד לא לוקח את המושכות לידיים, יכול להיות שהמצב היום היה דווקא יותר גרוע.
נכון.
חברי הכנסת היום מנצלים את זה עוד יותר לרע.
אז אני כמובן מגיע מתוך תפיסת עולם שהסוס משתולל, אוקיי? ובית המשפט תפס את הסוס ופשוט דהר איתו לתאום. זה ככה אני רואה את זה. עכשיו, אפשר להתווכח כמובן, אפשר להגיד, לא, אם התאום, למטה יש, לא יודע, ים, אני מסתכל להיכנס לאיזשהו סרט הרפתקאות, יש שם איזה נחל שהסוס ייפול לתוכו.
דמיון מודרך בפודקאסט שלנו.
בדיוק. אבל אם אתה היית לוקח את נותן לסוס להמשיך להשתולל, הוא היה מת מעייפות ויותר גרוע. עדיף ליפול לתאום, או ליפול לתוך תאום איבוד אמון הציבור והלגיטימיות של רשות השופטת, מאשר סוס פרש שבו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ללא חוקה שלמה, ללא כללים ברורים. בית המשפט העליון עושה מהלך, עושה מהלכים חשובים מאוד. טוב, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הנוספת שמי מרוויח מזה שבית המשפט העליון בעצם מתנהל ככה, וזה כבר סוגיה גם של שיח זהות פוליטית.
כן.
אבל יש כאן כמובן מהלך פוליטי מאוד מאוד רחב שצריך להכיר אותו. כמובן שהמערכת הפוליטית לא כולה ססה ושמחה לנטרל את בית המשפט העליון או לצמצם את כוחו, כי לא מעט מתוך המערכת הפוליטית נהנים מההתנהלות של בית המשפט העליון, אגב, שני הכיוונים.
נכון.
בין אם שבית המשפט העליון מקדם את הערכים שהם רוצים, בין אם לכנסת או למערכת הפוליטית יש את מי להאשים. עכשיו, אתה אומר, נכון. מה, אני עכשיו אקבל החלטה קשה? לא. אני אתעכב. בית המשפט, סליחה, כמו שאני אומר, זה כמו פטי, הולך ונופל בבור, נכנס לתוך הסוגיה הזאת, מכריע, ואז אתה אומר, תראו את בית המשפט, איך הוא מחליט, איך הוא מבטל את חוק המסתננים, איך הוא מבטל לנו את כל הדבר הזה. ואתה זוכה בכוח אלקטורלי.
ואני את שלי עשיתי, והתחרו בי עוד פעם. טוב, הרמת לי קצת להנחתה, כי באמת השאלה שאנחנו עוסקים בה זה הפרק השלישי, האם לישראל יש חוקה, היא עניין מאוד מאוד פוליטי. ואם נוותר רגע על הפוליטיקלי קורקט, הימניים ביותר בסקאלה, כמו שאמרת, איתו להתנגד למהפכה החוקתית.
ואז תגידו שאין חוקה. ואז תגידו שאין חוקה.
כן, מה שקצת קורה היום, ומהצד השמאלי בסקאלה,
שני הצדדים הפוליטיים טוענים, בקצוות שלהם נקרא לזה, טוענים שאין חוקה. הצד, נקרא לזה, אני קורא לזה השמרני, אפשר לקרוא לזה גם הימני, נקרא לה הילד בשמו.
כן.
נגידו, שמע, מהפכה החוקתית תורה אותו בחטא. כלומר, אין חוקי יסוד. לבית המשפט לא היה סמכות להגיד שחוקה יסוד זה חוקה, הרי חוקה צריכה להתקבל על ידי הציבור בקונצנזוס. אז מה שקרה בבנק מזרחי זה דבר שהוא כמובן פסול, וזה ש-26 שנה אנחנו סביב הסיפור הזה, זה לא מכשיר את השרץ, ולכן מה שקבע בפסק דין בנק מזרחי, וגם כל ההתנהלות עד היום, אין לה שום משמעות, צריך לבטל את תוצרי המהפכה החוקתית, או להתעלם מתוצרי המהפכה החוקתית. אגב, אחד המובילים של התפיסה הזאת זה שמחה רוטמן, כתב את הספר מפלגת בגץ, היום חבר הכנסת בציונות הדתית, הוא נחשב אחד נקרא לזה, המתנגדים הגדולים להתנהלות של בית המשפט העליון בעניין הזה,
כן.
והוא אומר, כן, אין לי מה להסתכל אפילו על החוקי היסוד כחוקה. מהצד השני, ופה בעצם מגיע הסיפור לנקודה מעניינת, מצד השמאלי או הפרוגרסיבי נקרא לזה, מי שבעצם רוצה לקדם את ערכי הליברליות בצורה גסה, ובלי לדפוק חשבון לציבור מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה, גם היום יש כאלה שטוענים לו, חוקי יסוד זה לא חוקה. למה? איך דבר כזה קורה? הרי כל עוד המהפכה החוקתית שירתה את אותם אלה שרצו לקדם את הערכים הליברליים, אז כמובן, הטענה שחוקי יסוד, אל תקרא לזה חוקה, מה אכפת לי, אבל אני מתנהל עם זה כמו חוקה, בסדר גמור. מה קרה? בשנת 92 נחקק חוקי יסוד, שני חוקי יסוד חשובים. כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, מה שהביא בסיס למהפכה החוקתית ב-95. באותו רגע הייתה דממה חוקתית, הפסקה חוקתית, כי הרי משנת 58 עד 92, תבדוק, כל שנתיים, ארבע שנים יש חוקי יסוד שנחקק. אומנם בעצלתיים, אבל היה קצב, קצב מאוד איתי, אבל היה קצב. פתאום מ-92 עד 2014, כן? אני לא טוב בחשבון.
עשו בהם תיקונים מינורים, אבל...
לא חוקקו את חוקי יסוד חדשים בקושי, לא עשו למה, מה קרה? המערכת הפוליטית נכנסה ללחץ. אגב, אריה דרעי בעצמו אמר שהוא התנגד לכל חוק יסוד, אגב, עד היום הוא מתנגד לחוק יסוד, אגב, שמחה רוטמן גם איתו בעניין הזה, הוא אומר, אפילו את 10 הדיברות אני לא חוקק בתוך חוק יסוד. למה? כי זה לא משנה מה אתה מחוקק, השאלה מי מפרש את חוק יסוד, ואם כל עוד בית המשפט מפרש את חוק יסוד כמו שהוא רוצה, אז מה זה משנה מה אני מחוקק? ולכן 22 שנה הכנסת הפסיקה לכונן חוקי יסוד. מה קרה?
מה קרה? ימין התחיל להתעורר, אני רואה להם את החותר. אתה כתבת על זה,
דוקטור שאולי. כתבת על זה מאמר מאוד מעניין. נכון, הפנימו את כללי המשחק, אמרו, רגע, 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 חוקי יסוד זה חוקה? יפה. אני רוצה שני ערכים מאוד חשובים לי. 2014, דמוקרטיה, חוק יסוד משאל עם. אני רוצה, כשמקבלים החלטות על דברים חשובים, בוא אני אחשול את הציבור. חוק יסוד משאל עם, 2014. ערך שני, יהודית. חוק יסוד הלאום, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי.
מכונה חוק הלאום. שני ערכים,
כן, ככה אני באופן דמגוגי משהו, ככה התחלתי את הסיפור שלנו. אמרתי לך, מה שני ערכים? יהודית ודמוקרטית. הימין בישראל אמר, יהודית ודמוקרטית, בוא נסגור את הפינה הזאת פחות. אתה בנית את המוסדות הפוליטיים. בנית את הערכים הליברליים. הכל טוב ויפה, אנחנו מסכימים, אבל בוא ניתן מקום לשני ערכים חשובים. פתאום אתה שומע צפצופים מהצד השני של המפה הפוליטית. לא, 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 חוקי היסוד זה לא חוקה. לא, חוק יסוד משאל עם, אוי ואבוי, אתה רוצה לוותר על שטחים, אתה רוצה להפקיר, ככה אני קורא את זה, להפקיר שטחים. אתה אמר שמשאל עם, אתה מונע את האפשרות לוותר על שטחי יהודה ושומרון. חוק יסוד הלאום, מאן דכר שמיה, זה אחד החוקי היסוד הנוראים ביותר. אגב, הרבה פעמים מי שאומר את זה בכלל לא קרא את חוק יסוד הלאום.
זהו, הרעש שהיה סביב חוק יסוד הלאום הוא באמת קצת מצחיק, כי חוק יסוד הלאום זה למעשה חוק שלא שינה פה שום דבר.
שום דבר.
גם לפניו ירושלים הייתה בירת ישראל, וגם זה היה מעוגן בחוק יסוד.
זה עניין הצרפים.
סמלי מדינה היו גבוהים בחוק. בגץ בעצמו אומר מדינה יהודית ודמוקרטית. הוא מפרש את חוקי היסוד בהתאם לך.
אתה סטודנט למשפטים נהדר, תדע לך.
תודה, איזה כיף לשמוע.
למה אתה סטודנט נהדר? כי אתה מביא את בית המשפט העליון כאסמכתה. כי הרי אנחנו מחנכים אותנו.
זהו, הוא מלכד את עצמו.
גם אני עברתי להיות כזה. אתה אומר, ואפילו בית המשפט העליון קבע שחוק יסוד הלאום הוא קשר. וואי, תודה רבה, בית המשפט העליון, תודה רבה שהכשרת לי את זה בבג"ץ חסון, כי בלעדיך, מה הייתי עושה? אגב, זה חלק מהתרגיל שבית המשפט העליון הצליח לשכנע אותנו. שהוא יגיד לך מה כן ומה לא, אפילו את חוקי היסוד, ועד שהוא לא נותן את עתידת כשרות, אני בכלל מבועל ומבועת, בוא תיתן לי הכשר. אבל מה שחשוב הוא, שאלה אלה שמתנגדים לחוק יסוד משאל עם וחוק יסוד הלאום, שצריך להגיד את האמת, הם תוצרים של החלק הימני של המפה הפוליטית, באו ואמרו, חוקי יסוד זה לא חוקה, או פתאום התחילו להגיד, שמה, חוקי יסוד, אז זה רק אלה ה-92, אמרו את זה בסרצינות, רק ה-90, או יש כאלה שאמרו לו, החוקה של ישראל זה חוקי היסוד של 92, וכל השאר הם ילדים ממזרים שצריך לבדוק אם הם שייכים למשפחה או לא. למה? כי אם אתה אומר שחוקי היסוד זה חוקה, אז מה אתה צריך גם להגיד שלום וברכה לאיזה חוק יסוד? חוק יסוד הלאום. שאגב, שוב, כמו שאמרנו, אין שם שום דבר כזה מרשים ומשנה סדרי עולם, ולא נעים להגיד שמי שלא מקבל את חוק יסוד הלאום כפי שהוא בין פוסט-ציוני לאנטי-ציוני, לא נעים להגיד את הדברים האלה, כי שם הדברים סעיף 7, אני יכול להתווכח עליו.
כן, היו שם כמה סעיפים שהוא במחלוקת, והשופט אחד שלדעתו פסל, הוא היה בדעת מיעוט אמנם, אבל הוא פסל כמה סעיפים.
כן, גם צריך להגיד, השופט שיושב על כיסא הערבי, צריך להגיד את זה גם. כן, אגב, בסגרת שיח הזהויות, זה משהו שאני מאוד, הוא רואה אותו בצורה מאוד בוטה. אבל בלי קשר לזהות של השופטים שהתנגדו לחוק יסוד הלאום, באופן גורף, אני חושב שחוק יסוד הלאום הוא באמת סגר את הפינה שכל מי שיבוא ואיתן שחוק יסוד הוא לא חוקה, מהצד השמאלי, באמצעי נמצא את עצמו עכשיו במקום יותר נוח. אני חושב שחוקי היסוד הם חוקה על הטוב ועל הרע שלהם. הציבור, או בעצם הציגי הציבור, החליטו מה הם חוקי היסוד, אפשר להתווכח איך ליישם אותם, מי צריך ליישם אותם, מה גבולות הגזרה של חוקי היסוד בעצמם, אבל אי אפשר לשחק את שני המשחקים, לכת...
אז פה בעצם הביקורת שלך היא על החוקים האקדמיים והמשפטיים, אתה אומר, הם תמכו בכל מה שדיברנו עליו בתוכנית הזאת, עד שהגיע חוק יסוד הלאום.
92, בדיוק. פתאום שחוק יסוד הלאום עלה, פתאום אתה שומע, יש לנו את דוקטרינת ניצול לרעה של סמכות המכוננת, פתאום תיקון חוקתי לא חוקתי, פתאום זה מקבל בחורה, מקבל מקום, בשיח, סליחה, איפה הייתם עד עכשיו? למה, מי קבע שזה תיקון חוקתי לא חוקתי, חוק יסוד הלאום? למה חוק יסוד כבוד המחירותו, לא תיקון חוקתי לא חוקתי? כי זה מסתדר נהדר לפי הערכים שאתה רוצה לקדם. עכשיו, אל תבין אותי לא נכון, אני לא נגד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, האחרון שאני נגדו זה, אני מאוד רוצה כבוד, חירות, חיים, קניין, פרטיות, אני לא רוצה לעזאזל, אני לא מבין.
הביקורת שלך היא על אופן הפירוש בעיקר.
בדיוק, ועל הדרך שבה הדברים מתקבלים פה במדינה, ומי מקבל אותם ומי מחליט עליהם.
דרך אגב, בסופו של דבר, הכנסת יש לה את הסמכות לחוקק חוקי יסוד, לשנות חוקי יסוד. עד היום חברי הכנסת שהביעו דעות מאוד נחרצות נגד חוקי היסוד, ובפרט חוקי היסוד שחוקקו ב-92, אבל הם נמנעו מאוד מלשנות אותם, והייתה בידם האופציה לעשות את זה.
טוב, אז אני לא חושב שהייתה בידם האופציה, למרות שכן ולא.
טכנית הייתה בידם האופציה?
היה בידם האופציה, כלומר, היה להם את האפשרות לבוא ולהרים כל זעקה, אבל אני לא בטוח שהמערכת הפוליטית הייתה ערוכה לכך, וזה עוד נקודה מאוד חשובה שצריך להבין. הכנסת היא לא מקשה אחת, אנחנו קוראים לה הכנסת, אבל יש בה גם צדדים שרוצים להשאיר את חוקי היסוד של 92, או יותר נקרא לזה, רוצים להשאיר את הסמכות שבית המשפט העליון נתן לעצמו ב-95, ובעקבות כך כמובן הוא לגעת בחוקי היסוד של 92. הכנסת או הציבור בישראל הוא לא הומוגני, אנחנו מורכבים מהמון, נקרא לזה, אוכלוסיות, למרות שכולם פה במדינה אחת, ואני חושב שצריך להאמין שהאתוס האזרחי וגם הלאומי הוא מאוד חשוב ומגבש את כולנו, בלי יוצא מן הכלל אגב. עדיין יש מחלוקות פוליטיות, וכשלי, שהחברים שלי, כמטאפורה, נמצאים בבית המשפט העליון, והם אומרים את המילה האחרונה, והם מכוונים את הכיוון הפוליטי לערכים שאני מאמין בהם, אז למה שאני אקח מהם את הכוח? בכנסת אתם יכולים לחוקק מה שאתם רוצים, אבל בסוף מי שאומר את המילה האחרונה זה בית המשפט. עכשיו, שבכנסת יש לך אנשים, חברי כנסת, נציגי ציבור, שהם מסתכלים ועיניהם נשואות לבית המשפט העליון, ויודעים שכל בעיה שהכנסת תיצור, אני אומר בעיה במרכאות, בית המשפט יתקן את זה, למה שאני אקח מהם את הסמכות? עכשיו, תאי, אם אתה רוצה לעשות שינויים...
אז בדיוק לשם אני מוביל. בשנים האחרונות התעוררו בצד הימני של המפה הפוליטית, כשניסו ועדיין מנסים למנות שופטים שמרניים לבית המשפט העליון. ראינו במיוחד בזמן הקמת הממשלה הזו של בנט ולפיד, את המאבק של השרות מיכאלי ושקד על המקום בוועדה לבחירת שופטים. כמה באמת שינוי בהרכב השופטים שאולי יכול להשפיע על היחס של בתי המשפט? לחוקי היסוד, למהפכה החוקתית.
טוב, אנחנו צריכים פרק נפרד רק על הוועדה לבחירת שופטים, אבל אנחנו נעשה על זה פרק נפרד. אבל אני חושב שזה חלק...
תראה, השאלה הזאת, סליחה שאני קוטע אותך, השאלה הזאת מתחדדת מאוד נוכח גל הפרישות שצפוי לנו בחמש שנים הקרובות מבית המשפט העליון.
קודם כל, עכשיו יש כבר ארבעה מקומות פנויים, שהולכים מן הסתם להתמנות עוד טוב, והולכים עוד שלושה מקומות לפי דעתי, בשנתיים וחצי, שלוש שנים קרובות הולכים להתפנות. סך הכל שבעה שופטי עליון חדשים אמורים להיכנס, זה המון מתוך ה-15 שיכולים להתמנות בתוך בית המשפט העליון. אני לא אוהבת את ההתנהלות הזאת שקיימת סביב הוועדה. זו סוגיה שצריך להבין אותה, וגם אולי צריך להרחיב עליך הוועדה מתנהלת וכן הלאה, אבל התחושה שלי זה שפשוט יש פה מאבק של הכל בכל, או מי יותר חזק. לא רוצה להשתמש בביטויים יותר גסים, כן? אבל ההתנהלות היא, אתה עושה מה שבא לך? אז גם אני אעשה מה שבא לי. מה זה ההתנהלות הזאת? שופטים צריכים להתנהל בצורה מסוימת, וכמובן מה שעומד לנגד עיניהם זה אזרחי המדינה, כי הרשות השופטת, עם כל הכבוד שהיא רשות שלטונית, כמו במדינה דמוקרטית, הרשויות השלטוניות משרתות את הציבור ולא ההפך. אז מה אתה אומר? כל החברים שלך בבית המשפט העליון, אני רוצה להיות בוועדה, כי אני רוצה להכניס את החברים שלי. כלומר, לא את החברים מהכוונה מהקיוסק או מהשכונה, את החברים שלי, כוונה אלה שמקדמים את הערכים שלי. נו, רבותיי, מה קורה פה? אתם הבנתם, הפנמתם עד כדי כך שמי שאומר את המילה האחרונה זה בית המשפט העליון. אז מה אתם, אז מה אנחנו הולכים לבחירות לכל הרוחות? אתם, בוא נבחר את השופטי העליון, בוא נבחר את האנשים שיבחרו בית השופטי העליון. מה? שקד ומיכאלי הבינו, אגב, כמו כחלון בזמנו, כמו הרבה שחקנים אחרים, שהוועדה לבחירת שופטים זה הוועדה הכי חשובה במדינת ישראל, כי היא קובעת מי הם השחקנים ברשות הכי חזקה במדינת ישראל, הדומיננטית היום, מה זה מהפכה החוקתית. ולכן, אם אתה רוצה באמת להשפיע על המילה האחרונה, אתה צריך להיות זה שקובע מי אלו שיגידו את המילה האחרונה. ואני חושב שזה לא התנהלות הגונה. יש דמוקרטיה, הרוב קובע, ולא שופטי העליון. אבל כשההתנהלות הפוליטית היא עקומה, ובמקום לתקן את הפגמים המהותיים, אנחנו שוקעים בבוץ של, של המילה האחרונה נמצאת שם, ועם זה אני חי, אז עכשיו המאבק נמצא, מי דוחף יותר אנשים שלו לתוך בית המשפט העליון. זה התנהלות שאנחנו, אנחנו כאזרחים צריכים מאוד להיות...
מה שיכול להוציא אותנו מהבוץ הזה זה בעצם חוק יסוד החקיקה.
כן, יכול להקל במובן הזה שהוא נותן בפסקת ההתגברות, הטריק שהזכרת מקודם, הוא בעצם נותן בחזרה כוח לכנסת לומר את המילה האחרונה. אגב, זה שיש לה כוח זה לא מה שהיא חייבת להשתמש בו, כן? אני גם לא הייתי רוצה שהכנסת סתם תשתמש בו רק להגיד שהנה יש לי את האפשרות הזאת. אבל זה שהמילה האחרונה חוזרת חזרה לכנסת, כן, אמור קצת לרקח את המתח הפוליטי האדיר שיש על בית המשפט העליון, שלפי דעתי, אם זה ממשיך ככה בעשור הקרוב, הוא קורס תחת המתח הזה. זה משהו שהוא לא יחזיק מעמד. הוא קורס, הכוונה, הוא כבר לא יהיה לגיטימי, הוא כבר לא יהיה פונקציה בתוך המסגרת הפוליטית הכל כך חשובה שלנו.
זהו, אז באמת בהקשר הזה, לאחרונה פורסם מחקר מעניין, שערכו פרופסור יונתן גבעתי מהאוניברסיטה העברית ועורך הדין אהרון גרבר, שמצביע על ירידה דרמטית באמון הציבור במערכת המשפט ב-27 השנים שחלפו מאז המהפכה החוקתית. שים לב, ב-30%. ירידה של 30% באמון הציבור במערכת המשפט. למה לדעתך זה קורה? התשובה היא אמנם, לכו תשמעו את שלושת הפרקים הקודמים של זמן משפט, אבל
כן, אז,
בכל זאת.
אז קודם חייבים להזכיר את אחד המימות המפורסמות שאין לה רשות השופטת, אין לו לשופט לא חר ולא ארנק, אלא את אמון הציבור. צריך להבין מה, למה אמון הציבור הוא כל כך חשוב. המכון הישראלי לדמוקרטיה כל שנה או כל כמה שנים מוציא סקר של אמון הציבור על הרשויות השלטוניות בכלל וגם על בית המשפט בפרט, בית המשפט העליון בכלל, וכמובן הזכרתי את גבעתי ואת גרבר בהקשר של אמון הציבור בשנה האחרונה.
בעקבות המהפכה החוקתית.
בעקבות המהפכה החוקתית, כן, סליחה. כן. כלומר, הדבר הזה כבר, גם בשנה האחרונה ראינו ירידה נוספת דרסטית. כן. תראה, זה שילוב של כמה וכמה גורמים. צריך גם לקחת גם את הצד השני, נקרא לזה. אנחנו מדברים פה על דמוקרטיזציה של המידע. זה לא כמו פעם הורינו, בטח הסבים והסבות שלנו, באו ואמרו, ידעו וקיבלו את, נקרא לזה, את המידע מהשלטון דרך העיתונים. ומה שמספר לך בעיתון זה מה שקורה. היום יש לך טוויטר ופייסבוק, ואנחנו נגישים למידע בצורה לפעמים לא טובה, במובן הזה שאנחנו מקבלים פייק ניוז, וכל אחד שרוצה להגיד מה שהוא אומר, וזה גם נכון וזה לא נכון, אנחנו כבר לא מתרשמים משועי עולם, כן, פעם בן גוריון, אמא לאבא למי הוא היה, כן, משה שרת, הרמטכ"לים, שופטי העליון, זה כמו היה חוצנים בחלל החיצון. מי בכלל מסתכל לכיוון שלהם? מי בכלל אומר ביקורת לכיוונם? כן, אגב, הרבה פעמים מתרשמים היום שיש מגלים שחיתויות. לפי דעתי, תמיד היה שחיתויות. האדם תמיד היה אדם. פשוט היום אנחנו חושפים את זה יותר, זה הכל. אנחנו מגלים את זה יותר, כי אנחנו יותר קרובים אליהם, אנחנו יותר צפופים אליהם. אבל אם נחזור לענייננו, אנחנו באמת נגלה שחלק מהפגיעה באמון הציבור זה כי הציבור פשוט פחות מתרשם, כי המרחק מהשלטון
הוא מתקצר.
בדיוק, מתקצר מאוד.
מתקצר.
אז נכון, אז אנחנו באמת, במובן מסוים, פחות מתרשמים, אז גם פחות מאמינים, כי אתה אומר לעצמך, רגע, למה אתה ולא אני? עכשיו, אגב, זו טענה טובה, כי זה באמת, למה אתה ולא אני? כי אני באמת הציבור, אני הריבון ולא אתה. אבל גם אי אפשר, מה שנקרא, לקחת את הזכויות שיש לרשויות השלטוניות, ובפרט לרשויות השופטת במהלך השנים האחרונות, שבאמת הובילו למהלך שיותר ויותר מהסמכויות שניתן לנציגי הציבור, נלקח מהם, ובית המשפט נוטל את זה לעצמו. אני חושב שתוסיף לכך, כמובן, תקשורת שכבר נקרא לזה מאוזנת, אני לא אוהב את הביטוי הזה, שהיא יותר חצופה, יותר ביקורתית, תן לזה ציבור שהוא מעורה בצורה ישירה ברשתות החברתיות, שהוא הרבה יותר חשוף למידע, והדבר הזה ביחד מוליד, כמובן, את אפקט חוסר אמון הציבור. ספציפית, למה מהפכה חוקתית זה קוראים... אז פה אנחנו צריכים לדבר פה על עוד כמה וכמה עניינים שנוגעים גם לוועדה לבחירת שופטים, גם על מי ממונה לבית המשפט העליון, גם על היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם גורם מאוד חשוב בתוך כל הסיפור הזה של הרשות השופטת והיחס של הרשות המבצעת. יש כל כך הרבה גורמים ביחד שביחד גורמים לירידה של הרשות השופטת. צריך להיות גם הגונים. לא רק הרשות השופטת האמון בה נפגע, כל הרשויות השלטוניות האמון בהם נפגע. אבל מה שמיוחד במחקר שציינת, זה שיש פה נקודת זמן מאוד ספציפית, המהפכה החוקתית דווקא, שבאמת רואים בצורה מאוד ברורה, ירידה. טוב, שוב, הציבור התנהל בצורה מסוימת, התרגל למשהו מסוים, פתאום בית המשפט אומר לציבור, חכה חביבי, יש משהו שהוא יותר חשוב ממה שאתה רוצה. עכשיו, הציבור היה צריך לבלוע את הגלולה הזאת כמו שהיא, או לקבל את כללי המשחק האלו שנגבו בבנק מזרחי כמו שהם. הדבר הזה נתן צ'אנס לבית המשפט, אבל אתה רואה שבית המשפט מקדם ערכים מסוימים, ולא את הערכים שרוב הציבור היה רוצה לפעמים לראות. הדבר הזה יוצר באמת כמובן מתח מאוד גדול, שגם פוגע ברשות השופטת, שלפי דעתי צריכה לראות את זה כמאבק חייה. יש פה איזשהו, טוב, לא יודע איך לקרוא לזה, איזו נקודת עיוורון, שבתוך עצמם, ואגב, מי שמאשים את נקודת העיוורון, זה לא את הרשות השופטת, זה הרבה פעמים את מי שעוטף אותה, וזה גם את האקדמיה, אגב. גם את האקדמיה, גם את הרשות השלטוניות האחרות. יש פה איזשהו, כל איזה עירפול, שכל אחד אומר לשני, אל תדאג, יהיה בסדר, אנחנו הטובים, אנחנו הטובים. כולם צועקים.
זאת התרבות שלנו אחרי הכל, כן, יהיה בסדר.
כן, יהיה בסדר, אבל יהיה בסדר הזה, הוא מטשטש את המחלה, יש מחלה, יש פה פגם מאוד גדול. אז אם כולם צועקים שאתה לא בסדר, ואתה נוסע נגד התנועה, ואתה אומר, כולם משוגעים, אני הנורמלי, אז אי אפשר לעצור ממך ולמנוע את ההתנגשות. בסוף יהיה פיצוץ מאוד גדול, ואני מאוד חושש מזה. אני מאוד חושש מזה.
תראה, אם אני מסכם את הפרקים האחרונים שלנו בפודקאסט, שדנו בהם בעצם בשאלה האם יש חוקה, ומה המשמעויות של המהפכה החוקתית, אפשר להגיד שבסופו של יום, הרוב זה עניין של פוזיציה.
כן. אני מסכים איתך באמת, רוב זה משהו שהוא באמת נוגע לטוב, להתארגנות ופשרות בין קבוצות שונות, אבל אני חושב שצריך גם על זה לשים את המוקד שלו, את הפרק שלו. Mm-hmm. מה זה דמוקרטיה בכלל? מה כולל את הביטוי דמוקרטיה? זה ביטוי אדיר וחשוב מאוד, שלפי דעתי הוא נעשה בו שימוש לא נכון, לא ראוי גם בהקשר הישראלי.
אז את השאלה הזאת נשמור ברשותך על הפרקים הבאים, כי הגענו לסוף הפרק. תודה רבה לכם שהזנתם לנו זמן משפט. השתמע כאן בעזרת השם אחרי הפסח, ב-24 באפריל בפרק חדש. אם יש לכם או לכן שאלה משפטית שקשורה לנושאים שאנחנו עוסקים בהם, שזה בעיקר משפט ציבורי, כלומר נושאים שקשורים לרשות המבצעת, לכנסת, לממשלה, לבית המשפט העליון וכדומה, אתם מוזמנים לשאול אותנו בעמוד הפייסבוק של רדיו קולגת או בפרופילים האישיים שלנו בפייסבוק או בטוויטר, ואנחנו ננסה להשיב עליהן כאן בלי נדר בפרקים הבאים. תודה רבה דוקטור שאולי שרף.
תודה רבה דוד.
להתראות.